שלום לכולם, ערב טוב. תשובה, שאלה מתחילה בקצירת העומר, אחרי שדיברנו פעם שבה ודיברנו על השער ועל הגלגול. אנחנו עדיין בגלגול, חוזרים אחורנית למשל של מלך הודו, ליסוד האמוני, איך זה מתחזק בנפשנו, איך זה מתחזק בנפשנו, אותו יסוד קשה להכיל בנפש שהחיים משקפים את הגודל האלוקי, כשהחיים הם מצומצמים ו... כלשונו אפילו יותר מזה, חיבור עם הבריאה הנבזה, המגונה בחומרה, וכן, לפגוש כאן את ה... להשתמש במושג של הרב זאת המקום אחר, לבדוק כאן את הפגישה עם האובייקטיביות, הסובייקטיביות, זה מילים שעדיין אין אצל הכוזרי. אני חושב שפעם ראשונה שהריאל קצת, המלך הכוזרי, איכשהו החבר מכוון אותו לזה במילים אחרות, זה כשהוא עוסק בתארים, מאמר שני. אבל בינתיים נמנע מלגשת לסוגיה הזו בלשונו של הרב, אלא כאן הלשון שונה, משום שצריך לזכור שמאמר ראשון עדיין מלך הכוזרי הוא לא יהודי. אתה לא יכול להכניס אותו מיד פנימה למושגים שאוזניים של גוי קצת ערלות, להגדיר אותם בצורה נכונה. מה? או, אז השאלה, הוא לא מלמד אותו. הוא לא מלמד אותו, שאלת שאלה נכונה, תשובה היא בזה. הדבר המעניין במיוחד, אבל זה נראה במאמר שני, וקצת מה שאתם שואלים, ייתן איזשהו פתח לנקודה במאמר שני, אני מניח שאתם פשוט יודעים, אבל חבל להקדים את המאוחר, כי זה באמת מאוחר, וזה באמת להקדים את המאוחר, אבל ככה, דבר מאוד מיוחד שם, שיש שם הקדמה, מאמר שני לגיור, הוא לא מתגייר מהתגייר, יש חלום שמלווה אותו, ללכת למקום מסוים, ותיאור מפליג, את מי לפגוש באיזה מקום, ובאיזה סיטואציה, ומלא פרטים. רק כמו סיפור חסידי שצריך לפענח שם כל דבר, וזה באמת צריך לפענח שם כל דבר. הסיפור הזה שם זה מין סיכום של מאמר ראשון, נגיע לשם. בסופו של דבר, אתה שאלת איך הוא לומד, הוא לומד עם הכוזרים, מאמר שני, שלישי, רביעי. שכמובן, זה כבר מאמר לעצמו. הוא לומד עם אני מתכוון עם הכוזרים, החבר, כבר יהודי. אבל הפלא הגדול שתהליך הגיור הוא לא עובר עם החבר. הוא הולך למקום אחר להתגייר, חוזר משם, ממשיכים ללמוד. למה הוא לא התגייר אצלו? טוב, אני לא מקבל תירוצים שהוא לא היה לסמכות לדון, לגייר. תירוצים יפים, אני מניח שהריאל, אולי, להערכתי הריאל התכוון, מעדינים יותר למשהו יותר מזה, כן? שרק איזה סיפור טכני שהסתבר שאין בסמכותו לגייר. תמצא סיפור אחר, בסדר? אם זה הנקודה, כן. אבל נגיע לזה, באמת אין הכי נעמד. אגב, לכן גם המאמר הראשון, כבר עוסקים בזה, עוסק יותר בתורה שבכתב מאשר בתורה שבעל פה. הוא מדגיש את זה בסוף המאמר. שזה נקודה אומרת, דיברת לך על תורה שבכתב ולא על תורה שבעל פה. וזה בעקבות איזו שאלה שאנחנו בעזרת השם נראה, לא נקדים את המאוחר. אני אעזור לענייננו, כדי עוד פעם שאלתם, מה ששאלתם הוא בצדק. הנקודת המפגש הזו שבא לידי ביטוי שאתה פוגש את מלך הודו דרך הודו ואתה פוגש את הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, מצב שזה לא יותר מאשר כלפי חוץ אירוע אמוני, חלילה לומר את זה, מבחינתו אירוע אמוני ששותפים בו הרבה עם הרבה ניסים, אבל עדיין המפגש הוא מפגש אנושי בסופו של דבר, ואולי צדקו הדתות, אבל לא, כן, שהנקודה היא בריאת עולם, אתה כן הולך לעם ישראל, אז הוא לא מחפש הסברים, כי את ההסברים כבר נתנו, אבל השאלה יותר על יישוב הדעת, איך נתיישב בדעתכם, אם זה מפייס לנו את תביעות החיים, ונותן לנו תחושת ודאות בדבר, באופן שהנפש רגועה, שאין כדבר שמנוגד לאיזושהי חשיבה מוקדמת שאומרת הפוך. ולכן התשובה היא שבעצם כל תפיסת עולנו בנויה על היחס בין הרצון האלוקי לבין החיים עצמם. בחיים עצמם, גם בכל סדרי החיים, המדע, הטבע, טבע דיברנו פעם שבה, הוא משקף מגמה עליונה, ולטבע אין רצון, הוא רק מבטא, משקף את הרצון. אבל הוא לא בא בעל תביעות, הוא לא בורא ולא חכם. אבל המפגש שלנו תמיד יהיה, עם המציאות הטבעית, יהיה המפגש שעומד מולנו חי, ואנחנו מזהים בזה את הגודל האלוקי. ולא רואים בזה חלילה הירידה. כמו שאנחנו רואים שזה דרכו של עולם, שאנחנו לא יכולים להכיר דברים, אלא מתוך מציאות מוכרת לנו בפנינה שכלית. אבל ילדים לא נולדים, סליחה לביטוי, שלא בצורה ביולוגית. הבאים, אבא שותף שלישי. כבר כביכול, אתה לא יכול לפגוש תוספת חיים, על בן הזה יש ביטוי, כולם מבינים אותו, אני יכול לצטט אותו. אבל עובדה זה נאמר על בין הזה בלבד, המובא בסוף מסילת ישרים, בפרי עץ חיים בחלק מהמהדורות, אם אתם מכירים, זה בעצם הקלח של הרמח"ל, עוסק שם בעניין של הקבלת בין ארבעת היסודות של אריסטו, מה זה הבל וכמה דברים, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. בין היתר הוא מתייחס שם גם לפרשייה שבן עזאי שלא נשא אישה, תגידו בירושלמי משהו שאני אתגרש והתחתם, בואו נראה את הדברים כפשוטם מתיים, זה לא הסוגיה שלנו. והוא כותב שהוא ברא נפשות, שמות, נפשות, בפיו, הבל פיו, בדיבור, בדיבורים שלו. אנחנו לא מבינים מה זה, נכון, לכן זה לא קרה. אבל תרומתו שבן עזאי לעולם היא תרומה שאיננה מוכרת לנו. איננה תלויה בחלקי החיים שלנו, כן? יש איזה ביטויים, אולי נסתפק בזה. אבל זו הנקודה, כן, אני אביא ביטוי אחד, בכל זאת, כדי לסבר את האוזן בהקשר הזה, ומיד נחזור לכאן. במשך מאמר ראשון, אנחנו די מתקרבים לזה, אבל מתקרבים לזה גם לכן חשוב להזכיר את זה שם מבחינת התאריכים. שיעור הבא זה שיעור שלפני שבועות. שלושת ימי הגבלה, כן? שחודש ואחר כך בית ג' ד' ג' ד' ד' כן? ממש לאחר השיעור הבא. ויש למתן תורה, ראש חודש, עוד יום אתם תהיו ממלכת כהנים וכל גוי קדוש, כך שלושת ימי הגבלה, שהם הכנה גלויה ונסתרת, שכלית, מידתית, לוקח הגדרות, ריאל, ערב, רמב״ם. הצד השווה של שלושת ימי הגבלה הם ימים של הכנה, ולא רק של הכנה פסיכולוגית, הכנה ערכית, בונה את היכולת לשמוע את דבר השם פנים בפנים. נביא יש לו הכנה שונה. עומד, גדל בתורה, ממלא כסו וכן הלאה, עד שמגיע לאותה קומה עליונה, אבל על נבואת פנים בפנים צריכה הכנה שונה. צריכה הכנה בעצם שמפגישה אותו עם חוקי חיים שאינם תלויים בתפיסות השכליות שלו, כי ששבוי בסופו של דבר באיזושהי קטגוריות חשיבת היות שכליות, נבואת פנים בפנים לא יכולה להצטייר אצלו. אין את היכולת לגעת בזה. לכן צריך להשתחרר מכל הידיעות הקודמות, מיד אני מגיע למה זה קשור אלינו. כדוגמה לדבר, רעמים, ברקים, בהר סיני, באותם ימים, זה הרבה, סליחה לביטוי, הרבה דרמה, אבל זו פירוטכניקה כדי ליצור אווירה, כן? כי השאלה הגדולה, מה לברקים ולרעמים ולהר סיני? קיץ, סיוון, סיני, כשיש גשם בחורף. אין, 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 אין עננים שיצרו את המטען החשמלי שיפרקו אותם למים, כן? כי אין לעננים מאיכן לעדות את המים, עידוי, כן? סירקולציה לא עובדת שם. ובכל זאת רעמים וברקים. תגידו מה, איזו שאלה, אז איזו מויפת, נכון. אבל מה עניינו? עניינו להכין אותה לכך שהעולם שלנו זה לא רק עולם שבנוי לפי קטגוריות שכליות מוכרות. מבחינתנו גשם צריך, אנחנו בעולם דטרמיניסטי של סיבה מסובב, בשביל גשם צריך עננים, בשביל עננים צריך עידוי של מים, ובשביל צריך צמחייה, וזה את כל החשבונות האלה. אז זאת אומרת שחוקי השם, חוקי העולם מוגבלים באיזושהי מסגרת, אבל אין ברירה, ככה אנחנו פוגשים את המציאות. אבל כדי להתקלל, ועוד פנים ופנים צריך לשבור את זה, לבקוע את המסגרת הדטרמיניסטית הזאת, מתקרת זכוכית שאנחנו רואים שיש מעליה משהו, לא מסוגלים לשבור אותה. מסתבר שבעצם חוקי הטבע לא תלויים רק ממה שאנחנו מבינים, לפעמים הם מעבר למה שאנחנו מבינים. בגדול זה היסוד של נס, אבל הולך כהכנה למתן תורה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי בין היתר שם גם יש את ההכנה, העניין של למתן תורה, זה הפרישות מן אנשים. כן. זה על פניו, ועוד פעם, בקריאה ראשונה, בלימוד ראשון, זה סוג של טהרה, לשלוט בעולם, להיכנס לבסמיד, יש לסגור אותו לשלוש יממות, לא יוצאים מכאן. עסוקים, הולכים בבוקר להעמיק ולומדים כל היום, לא באים למתן תורה מימי ארוחת צהריים, בסדר? אני אצל ציורי. אבל בעומק הדברים זה יותר מזה. משום שהאמירה על תיגשו אל אישה, יותר משאמירה התנהגותית, היא אמרה ערכית. נוצרים כאן חיים שלא במסגרת הקבועה. מסגרת הקבועה חיים לא נוצרים שלא, אלא בתוך משפחה. נו, אבל יד השם תקצר מלברוא עולם שלא על בסיס משפחתי, ודאי שלא, וזה סדרם שדח, בעולם שכלי, עולם סובייקטיבי. אבל הכנה למתן תורה מפגישה אותם עולם, כביכול, אם תמיד אנחנו אומרים שלושה שותפים באדם, יש שותף אחד באדם, הקדוש ברוך הוא. אני אמשיך את העולם, לא דרככם, כן. כשאנחנו מבינים את זה יותר ויותר, מבינים גם מה משמעות העניין של אני ממשיך את עולם דרככם, של חיי משפחה. כן, חז"ל אומרים שמיד לאחר מתן תורה, כך כתוב, חז"ל אומרים, מיד לאחר מתן תורה, חזרו לביתם, ושמחה וססון, ושישה חודשים אחרי זה, ככה, נולדו כמות עצומה של ילדים וכן הלאה, כי זה המשך של זה, פתאום הערך המשפחתי מקבל משמעות. עכשיו, למה אני אומר את הדברים? משום ש... התפיסה צריכה להיות שאנחנו פוגשים בעולם שכלי, הוא משקף מגמה עליונה, כמו כאן שהוא מביא את הדוגמה שהזכרתי עכשיו, הוא מביא בכוונה, הוא מזכיר את הדוגמה של בפסקה עין זין עם המשפחה, כן? איש, אישה, זו בדיוק הדוגמה. חידדנו אותה קצת, וזה נכון בכל חלקי המציאות. החוקים האלוקיים והרצון איננו מוגבל בחוקי טבע, אבל הוא מופיע בחוקי טבע, כי זה המפגש שלנו, המפגש השכלי שלנו עם המציאות, והוא הכרחי שיהיה כזה. אבל אנחנו יודעים ממילא, שסדרי החיים שלנו, הטבעים, משקפים חוכמה אלוקית, ואין בהם חוכמה עצמה. אבל צריך בשביל זה תנאים. זה מה שהוא אומר כאן בסוף הפסקה, בעין זין, הוא אומר כאן, אל יהיה רחוק, בעיניך מה שאמרת מקודם זה רחוק, הראות רשמים עניינים אלוהים נכבדים בעולם הזה התחתון. זה רשמים שמופיעים בעולם שלנו. תמה הטכנית יושב בדעתכם, כל המציאות היא כזו. הטבע משקף את הגודל האלוקי, טבע זו מילה סתמי דיברנו על כך. זה ביטול המפגש השכלי שלנו מרצון עליון. המילה טבע לא, היא לא מגדירה את עצמה, היא מגדירה את חוסר היכולת להגדיר את עצמה. מתארת לנו מה שמתחולל אצלנו, רק חיפשנו מילה. כי אנחנו בעולם של מילים, עולם של תובנות, של הגדרות, כן? אבל זה בתנאי, כמובן, כשהחומרים יכולים לקבל אותם. בכל דבר, וגם במסגרת אצלנו. לכן יש תורה, מצוות, מידות, תפילה, וכו. כל אותם דברים הם החומרים שהם מאפשרים באמת לפגוש את הרושם, את הרישום האלוקי, רשמים עניינים אלוקיים בעולם שלנו. ולכן המצוות מאפשרות לשקף את הגודל האלוקי. המצוות, אני אגדיר, אוסיף ואגדיר, מאמר שני בפסקה נון, אני לא חושב שהזכרתי את זה, כשהוא מדבר שם אריאל על אהבה ויראה, מוכר, אני מניח, אם לא על הסדר, זה מסוג הדברים שזורקים באוויר פה ושם על שלושה יסודות אהבה, יראה ושמחה. אם נדייק, זה שני יסודות, שתי רגליים, אהבה ויראה, אבל גם האהבה וגם היראה הם מקבלים את ערכם כשהם בשמחה, מתוך שייכות. אני יודע, אולי זה לא בדיוק כתוב שם, צריך לומר את זה בפנים, אולי נגיע לזה. אבל אני מזכיר את הדברים משום שהוא מדגיש מה זה שמחה, הוא מדגיש שמה, אדם שמח במצוות כאילו פסקה נון, עד כמה שאני זוכר, אולי אני אדפדף שנייה אחת בכל זאת, לטעות כמה שפחות, אם הכל מחויבים למילים של הראשונים. הוא אומר, השמחה במצוותו, בתורתו, באמצע פסקה נון, צריכים מחשבה וכוונה, שימו לב לביטוי, שתשמח במצווה עצמה, במצווה עצמה. מה זה? מאהבתך המצווה בה, ושיקיר מה שטיב לך בה. אתה פוגש את הבורא דרך המצווה. אתה מכיר את מה שהוא נתן לך. דוגמה אם לא הבנו ולא הבנו. וכאילו אתה בא באחסנתו קרוי לשולחנו וטובו. וטובו. כן. ולכן אתה תולזה על זה. מצפון וגלוי. תוספת. ואם תעבור בך ושמחה אל הניגון והריקוד, היא עבודה הדבקות בעניין האלוקי. אם המצוות עניינם, מה שאני מתייחס כאן לסוף פסקה, אם זה חומרים נכונים לקבל אותם. אנחנו מוכנים לקבל את זה על ידי המצוות. תורה, מצוות, מידות, תפילה. אם המצוות עניינם להשלים חסרונות שבבריאה, ברוך השם, משלימים חסרונות שבבריאה, אבל לשמחה מה זה עושה? הוויכוח בתחילת תפארת ישראל בין רבי עקיבא, הבדיון, לא ויכוח, בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס, הוא עובר תהליך מאוד מעניין בהתחלה, אם תשימו לב. כאשר תחילתו הוא מדמה את זה לחבל הטבור, את העולם. ואנחנו מבינים, אדם שנולד יש בו חיסרון. מערכות הנשימה יקרסו חלילה. צריך לחתוך יותר בין הטבול, צריך תזונה. יש חיסרון, נכון, הקדוש ברוך הוא בעולם חסר. צריך להיות שותף כאילו בהשלמת החיסרון. כנ"ל עורלה. המצווה משלימה את החסר. אחר כך הוא אומר, לא. שנה הופך את הכל, מתחיל מההתחלה. שהמצוות נבראו לצרף את המצוות. את הבריות. המצוות לא באות לתקן עולם חסר, העולם הוא עולם מלא, אבל להיות חלק מהשרת השכינה בארץ, המצוות. זאת מאפשרות לרצון האלוקי להופיע כאן ולשכינה לשרות כאן. אנחנו שותפים בהמשך בניין מעשה בראשית. ומכיוון שכך שהמצוות לא באות להשלים איזה חיסרון, אלא להיות שותף לבניין העולם, יש שמחה. שמחה מבטאת הזדהות, שייכות למשהו שלם. כל כוחות החיים שמחים. ולכן הוא מדמה את זה כאילו אתה קרוא על שוכלו וטובו. אתה חלק מהנהגת העולם. אתה חלק מכיוון עם דוד ופיבוש, גם פיבוש אצלם. סיפור עם ציבה ויונתן, כן. כן, עם פיבושת אחר כך, כן, חלוקת השדה, הוא קרא לו אל שולחנו, אחרי שהוא בירר שאומנם הוא נכדו של שאול, אבל הוא לא מביא, לכאורה את תפיסת המלכות של שאול, אחר כך קרה מה שקרה במרד, הוא לא לומדים את זה עכשיו, מרד אבשלום שהוא כן הצטרף, לא הצטרף, זה לא הנושא, אבל הוא היה מאוכלי שולחנו, זה בדיוק מכאן הוא לקח את הביטוי הזה. אוכלי שולחנו הוא חלק מהנהגת המלכות, אנחנו חלק מהנהגת המלכות של העולם. וזו השמחה, ואלה עניינם של המצוות. וזה מה שנקרא כאן, שיהיו החומרים ההם נכונים לקבל אותם. וכשיש חומרים נכונים, ולכן מיד לאחר מתן תורה, איך מתן תורה? יציאת מצרים, מתן תורה. הוא מוציא מן הכוח על הפועל, מה שראינו בעם ישראל דרך התורה. ובלי התורה, כל המפגש שלנו מיציאת מצרים, מפגש עקר, חסר תוחלת, לכאורה. לכן צריך באמצע את אותם ימים של ימי הספירה. נעבור מפסח למתן תורה, אנחנו נמצאים ממש ככה לקראת, מתקרבים בצעדים בטוחים ועם הרבה הכנה למתן תורה. כן? אז זו הנקודה שהוא אומר, כן? גמרנו את זה, אז הוא מוסיף ואומר, וזהו שורש אמונה ושורש מרי, ואמרתי פעם שרה ולא שורש הכפירה. זה מושג שונה, כן? כפירה זה התעלמות מהרעיון האלוקי. מרי זה שימוש בצורה הפוכה מהמגמה, כן, זה ביטוי שונה בדברים האלה, כן. בצורה מסוימת, טוב, זה קצת נוגע לשתות פילוסופיות, נניח את זה רגע, אבל הביטוי שורש, אני מדגיש שתמה הכוזרי, איך יהיה שורש האמונה, שורש המרי, כוזרי לא תמה, איך יכול להיות שאמונה תצמי, שיכול להיות שאדם עומד בתווך, עלול במקום להגיע לאמונה, עלול להגיע למרי. בסדר, הבחירה נתונה. אין כאן חידוש. אבל הוא אומר, המילה שורש, זה מה שמציק למלך הכוזרי. איך זה שורש האמונה או שורש המרי? כי שורש זה לא בסיס שעליו אתה מניח, דיברנו על זה, שורש זה מקום שמנו הכל צומח. כשאתה רואה אילן רב ענפים ומרובה בפירות, הכל בשורש הקטן שלו. הכל צמח. ומאותו שורש יכול לצמח אילן עם פירות אכילים, ויכול לצמח אילן עם פירות בוסר, או טוב, בוסר הם יבשינו, שלא אכילים, מורעלים, נגועים במרעין בישין. מאותו שורש עצמו. משום שעבודת האילן מגדירה מה יצא מזה. עכשיו, זה לא שורש אחר. זה לא בסיס אחר, זה אותו שורש עצמו. כי כדי להצמיח דברים מהשורש, בהקשר הזה, צריך עיבוד נכון שאפשר לשורש לשחרר ולפתח את הכוחות שגנוזים בו. ואותו דבר גם הנקודה שדיברנו עד עכשיו. אם אנחנו מתעלמים חלילה מהפסקה שעסקנו בה עד עכשיו, חלילה, אז זו אמירה, אבל זה לא ככה. שדע לך, יכול אדם להגיע, אדם עומד ככה על חבל דק, יכול אדם להגיע לכפירה במקום לאמונה. עם טעות בשיקול הדעת. כפי שאמרנו, זאת לא הנקודה כאן. ויש אותה הבנה שאמרנו, בשעה שהחומרים נכונים לקבל אותם, זה מצמיח או אמונה או מרי, ואת זה לא מבין. לא כפירה, כפירה חולקת במושג חומרים, חומרים נכונים לקבל אותם. כפירה חולקת הפסקה הזאת בכלל, כן. אנחנו מדברים על דבר אחר, לכן הוא שואל איך יהיה האמונה. אומר לו החבר, עכשיו, לפי מה שאמרנו, התשובה די ברורה. אומר לו החבר, אני אקרא את הדברים, כן, אתה צודק. איך יהיה? כי הדברים אשר ייקונו, שימו לב, בסיס, הכנה, קנה, לקבל הרשמים האלוהים אינם ביכולת אדם ולא חולשי הכמותם ואיכותם. ואם ידעו עצמם את עצם הכוחות לא ידעו זמניהם, והווייתם, חיבורם והזימון להם, גם כן, ולכן צריך לכל זה ידיעה שלמה מפורשת הכלולה התחית הביאו מת האלוהים, אם שהגיע הדבר הזה, קיים אותו על גבולה ותנאה בלב של האומה המאמין. המאמין זהו המאפשר לחוכמה ולרצון הלוקית להופיע בדרך שהיא אמורה להופיע. דרך המצוות וכלליה ודקדוקי האופרטיה. מה העניין שמיטה אצל הר סיני, קראנו, כן? כל הפרטים. עכשיו, המאמין זה לא רק אמירה שהיא נכונה כשלעצמה. אני מאמין, אני אקבל על עצמי איזו תפיסה לא מוסברת, אני יודע שקיימת. זה הביטוי הראשוני של המילה מאמין. היינו בעולת ראייה, סוף תפילת שחרית, 13 עיקרים, האמונה, אני מאמין. זכויות כותב הרב, אולי רק נפתח את זה לשנייה ולא... הנה, א' יש כאן. מצאתי, כן. כותב שם הרב, ואני... לא חושב, זה גם מהדורה ש... יותר נוח לי לדפדף בה. חשבו בנו, אז כותב כאן הרב, אני לא אקריא, כי אם נקריא לא נתקדם, אבל... אז לא נתקדם, כן, בכל זאת. סוף הסידור, סליחה, סוף התפילה, כן, את ה... 13 העיקרים, נו, של הרמב״ם, מנוסחים בצורה שהם מנוסחים כאן, עם הזכירות. אני מאמין במהדורה הזו, שין למד וב, שין למד זין, שין למד חט, עסקה ארוכה. ואינו, אני קורא את משפט הפתיחה, ואני ממליץ חוץ מזה לעמול על הבנת הפסקה, הפסקה, כן, גם לראות בסוף, יש הערות של הרב צבי יהודה על זה, מקורות לכל דבר, מרחיב את הדברים. במהדורה הקלאסית זה בסוף חלק ב', במהדורה החדשה, הצמיד את זה בסוף חלק א', ימצא כל אחד. כותב הרמב״ם, סליחה, צורת מצוות האמונה האלוהית. שהיא על פי סדר הרמב״ם הראשונה למניין המצוות, היא כך, נקודותיים. זהו, מעריך ומעריך. מומלץ, על זה אנחנו מדברים כאן. לא בלי ללמוד את הדברים, אבל רק ללמוד את הריאל. כל דבר כנוע מאמין, לא מתכוון האמונה במובן ההצהרתי. אני לא יודע להסביר, אני מאמין. זה כל מה שאנחנו מדברים עד עכשיו. סוד האמונה. כיצד אני מבטא, בפועל מוצאים מן הכוח לפועל את מה שגנוז את זה כתוצאה ממפגש עם הרצון האלוקי. אמונה, אומנות, אמן, זה אותם מילים. אומנות, אומן, מוצאים מן הרב כותב דל התפילה, שזה גם כוח התפילה, מן הנסתר או מן הנחמס אל הגלוי, שאיפות פנימיות. זה כוחו של אומן, מזה דברים שאנחנו לא רואים. שוגל לבטא אותם בצורה מיוחדת במינה, מעמידה בפנינו עולם שעד עכשיו היה סגור בפנינו, דרך המילים אנחנו, או אומנות אחרת, נפגשים בזה. אלה גם המצוות, מצוותך האמונה. כפי שאמרתי מקודם, הם לא באות להשלים חיסרון במציאות, הם באים לשקף את הגודל, הוציאו אותה לפועל, על ידי אותם מעשים מיוחדים של הרמ"ח והשס"ה, היינו מהר"ל, יש להאריך בתחילת תפארת ישראל, והמאמין זה אותו אחד שמבין שהיכולת להוציא את זה מנקוע לכל פועל תלו ברצון האלוקי. אני לא מעורב בזה. אין לי חוות דעת. אני עוסק בשאלה מה כתוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? ולא בא להביע דעה, אלא לברר את הדברים. ולחדש חידושים. נקודת המוצא זה היסוד. לומד הלכות שבת, יש פנה למתת מלאכות, עסוק בהגדרתם ולא בשאלה בעצם אולי הם לא מלאכות. לא, נקודת המוצא. וכן שאר הדברים. הבירור לא מברר למה הם, הבירור מברר מה הם. איך אני נפגש איתם. איך הם מוגדרים, וזה הצד השכל. מקבל את הדברים, והשכל מברר אותם. האינטראקציה בין שני הצדדים, מי שירצה, זה בעצם היסוד של ברכת התורה. מומלץ גם כן בברכת ברכות התורה באולטריה, מה התוכן של אותן ברכות מיוחדות. אנחנו נמצאים כאן כביכול במפגש בין חלילה, בין שני מישורים, זה מישור אחד. גמה האלוקית והשכל שלנו, מופיע דרכנו במילים. אבל זה היסוד האמוני, אנחנו הנבטנים. אני אקרא את זה, כן, לכן המילה של במידות ראייה, כן, בין יתר המידות שישנם שם, יש שם גם את האמונה. שאלתי פעם מישהו, למה זה במידות ראייה? זה ספר עניין לעצמו. טוב, התשובה היא נחינה, מאמונה זה ענווה. אמונה במובן הזה, הוא קשור לדבר השם. הוא יודע איפה מקומו כלפי הגודל, מתי הוא משקף את רצונו. כן, אז נראה את זה. כי הדברים אשר יקונו לקבל הדברים האלוקים לקרות מהם, הם ביכולת אדם. הם מכונים לקבל אותם, אבל אני לא יודע איך. לא חולשי כמותם וכולי. ומי שיודע, אני מדלק שתי שורות, כי קראנו את זה, מי שהגיע הדבר הזה, על פי הדרכות, פי תורה, תורה שבעל פה, שעוד נדבר על זה מאמר שני, קיים אותו על גבוליו, מסגרתו ותנאיו בלב שלם, הוא המאמין. הוא זה שמאפשר באמת לחוכמה האלוקית להתגלות דרכו. זה המאמין. אבל אותו שורש יכול להביא לריאקציה. מי שישתדל, איבד את מידת הענווה. מי שישתדל לקבל, עוד פעם, בריאל משתמש גם מושגים של פעם, מי שישתדל לתקן הדברים, לקבל העניין ההוא במחקר וסברות והקשות, הוא כבר בן חורין כצד לבטא את הגודל האלוקי. כדי לתת לו לצאת מנכוח על הפועל. סברות שלו, הקשות שלו, רעיונות שלו, מכל מיני מקומים, כולל מה שימצא בספרי חוזים, הורדת רוחניות, שיתוף כמובן בזמנו, היום תקרא לזה ספרים אחרים, בזמנו זה הספרות שאתה מקובלת יותר, הרבה מיסטיקה, הוא ממרא. למה הוא ממרא? מרי ממרא, הוא לא כופר, הוא דבק בזה, אבל הוא ממרא. הוא מקריב קורבנות, לכן קשה לי לגרסה כופר, מקריב תקטור מהקשור מסברה, הוא לא יודע. זה ניסיון נועל, כן, לקבוע כיצד אנחנו פוגשים את הרצון האלוקי. כיצד בטבע מופיע מעל הטבע מה שראינו, כן. מה? צורה מסוימת, כן. טעות עשתה, באתי בדיוק מה שלמדנו, יש הרב, הביצוע, אני חורג רגע, כן. הביטוי קיצוץ בנטיעות, פרדס, יכול להתפרד בשתי אפשרויות. כלומר, קיצוץ זה אפשרות אחת, יש גם את הנגטיב של זה, צדד ההפוך. קיצוץ בנטיעות זה, וזה כאן אתה צודק, זה הניסיון לטשטש את הקשר בין השורש לבין הענפים, הפירות, נקרא לזה ככה, נטיעה. וכאן השאלה, הרב משליך את זה על שפינוזה. לא כאן למקום להיכנס את זה, על שמוכר יותר ברגסון. דבר הזה שהקיצוץ היה הפוך, אני אסביר למה שאני מתכוון. הניסיון להפריד בין השורש לבין הענפים הוא אחת מהשתיים. או שאתה מאמין בשורש ותן לי לגדל את הענפים, או שאתה מאמין בענפים ואתה לא מגדל שמקורם בשורש. בצורה מסוימת הסיפור של מה שהזכרת עכשיו, השבתאות הוא חלק מזה. כלומר, זה בא עם תפיסת עולם מוקדמת מיד של הרעיון הקבלי. כביכול, אתה ניגש לדברים לא מתוך שכל, אלא מתוך איזו השראה רעיונית, סוג של רוח הקודש, עולם פנימי. וכיוון שכך, מצוות הן לא בכך נצחיות. כביכול תלוי בנו. שבתאי צבי, נקודת המשבר הגדולה ביותר, אומנם היה לזה רקע היסטורי, הוא התאסלם בסוף, אבל כפו עליו התאסלמו, לא כפו. הייתה ברגע שהוא היה התנהג בצורה פרוצה בדברים של קודש, כן. הייתה לו אידיאולוגיה שלמה סביב זה. כביכול אני מקבל את זה, שאתה מגיע לשלב מסוים, שבסוכלו שלו, מתוך הערכה מופגנת, שהוא יצטרך גם בגלל זה ללכת שבי, להוביל אחריו אנשים, כן. הוא אחריו ובחריזמה, בקריזמה עצומה, הוא ונתן העזתי כמובן. לא נשכח אותו, שהוא הביא לו את הדיכורה, את עולם הקבלה עם המושגים, אינה חינמי. אז יצר ניתוק, וזה סוג של מרי, נכון? הרבה פעמים בדרך כלל, הרבה פעמים רבות, כן? מזהים את השינוי הזה כשרלטנות בשלב מאוד מאוחר. זה מה שקרה אצל שבתאי צבי. נזקים שזה היו כך מרובים, שיותר מאוחר, בתקופת הציונות, חלק מהחשדנות, בתקופת הציונות זה היה טראומות משבתאי צבי, שהוא כולו 300 שנים פחות מלפני זה, כן? שבתאי צבי זה אחרי המהפך הגדול שהעולם עשה, בעקבות רשב"י, כן. רשב"י, כבן הארי, רשב"י, ראש עיריית בל"ג בעומר, הארי וכן הלאה. טוב, אז זו שאלה נכונה, כן, הדברים האלה, אבל דור דור והמורדים שלו, זה אני מתכוון, כאן זה יותר לסמאות. היום, דברים אחרים. אז עוד פעם, נמשיך הלאה. אינו יודע מיטת מה שרואי, כמה, איך, מאיזה מקום, באיזה עת, מי מבני אדם, איך הוא התעסק בין העניין, אומרים, מסיפור מי יערך. וזה בעצם הכופר. מתעלם, המורד, מה, רסתי את הכל, המורד, כן. מתעלם מנקודת הקשר, כן, כי הוא מורד בבו, הוא יודע ומורד בו. הוא זה שבונה עולם שבכוחו לאפשר לגודל האלוקי להופיע בו בצורות שונות לגמרי. משתמש בשכל שלו כדי להגדיר את הדברים שלו בצורה המוכרת לנו, כן, האמונית. עכשיו, זה צומח מאותו שורש. כופר מתעלם בשורש הזה, אין דבר כזה. המקבל שבתאי צבי, המורד, הוא משתמש בשורש, אבל הוא מפתח אותו בכלים שלו. דמוי הדוגמה שהבאת כאן. נותן לו כיוון שונה כדי לפתח את הדברים, ולכן גם הוא מביא את המשל כאן. כי מה הוא רוצה במשל הזה? בואו ניקח מה שנספיק, לא יודע אם נגמור את זה, בכל זאת זמננו רץ. המשל המפורסם, נקרא אותו לפחות, ככסיל. ככסיל נדק, אשר נכנס, באוצר רופא מפורסם כי רפואותיו מועילות. זאת אומרת, רופא הכוונה שמפורסם כי רפואותיו מועילות, כן? כמה רופאים היו גם רוקחים, כן, זה אני מתכוון, כן. אדם שבאים לרופא לא מכין תרופות, בבית מרקחת אולי, כן? בסדר, פעם הרפואה הייתה שונה. ובני אדם באים לרופא, מכוונים אל האוצר ההוא, שהכל עצור, יש תועלת. כסיל ככה, למה הרופא עושה? משל ידוע. והכסיל הוא היה נותן מן הכלים מהם. הוא לא מכיר את התרופות. אופיין וסדרי עבודתם, לא כמה ראוי לה, שקודם כל רפואה, רפואה, מינון. אז הם העמיד אנשים ברפואות הם שהיו מועילים להם. קל וחומר, אם פלוני אלמוני כואב לו קצת הראש קיבל אנטיביוטיקה, קל וחומר, זה שכואב לו פי שניים, הוא נותן לו 20 אנטיביוטיקות ביום, ומכיר סגולות אחרות לבלי אריכות ימים. ואם יזדמן שקבל תועלת אחד בכלים לכלים, יתו בן אדם ירוקי ומועיל, עד שירו לזולתם תועלת, כל החשבון הזה, אפילו ידעו, כי המועיל בעצמותו הוא עצת הרופא, שחיבר רפואות, והם שם את הקרוב, והם צווי החולה שזה מה שעוזים, חולה וחולה, על הדרך הזה עד כאן. על דרך הזה זה כבר לא כך קשור למשל, אני מוכרח לומר, למרות שזה, התחביר זה נראה שכן, אינני בטוח. נראה את זה. לא עכשיו, אבל בכל אופן, תראו, המשל לא בא רק כדי להמחיש את זה באיזה סיפור יפה. אם נעשה איזשהו מין, משהו ככה, תרגיל, מתודי, נקרא את זה ככה. נלמד את הפסקה הזאת בלי המשל, נבין את זה גם, כן. זה שהסברתי את עכשיו בלי המשל, כן. מה חסר כאן? אני חושב שהמשל בעיקר בא להדגיש את מה שאני אמרתי מקודם, שאולי פחות כתוב כאן. שהמצוות לא באות להשלים חיסרון בעולם, אלא לאפשר לעולם לגלות את המגמה האלוקית דרך אותם מעשים, להשרות שכינה בעולם. כי אם המצוות באות להשלים חסרונות, לתקן דברים חסרים. יכול להיות שיש כאן חשבון שכלי. מצווה הזו מועילה לחיסרון קו החום מצווה אחרת. אבל אם המצוות באות לגלות, לאפשר לשכינה להתגלות בעולם, אין כאן שום מקום לשיקול שכלי. זה בדיוק הטעות של הרוקח, של הכסיל. כסיל חושב שהתפקיד של התרופות זה רק כדי להילחם בדברים. לא, הוא צריך לפטר את גוף האדם. הוא משתלב, אדם שלוקח תרופה, תראו, הוא לא מדבר כאן אנטיביוטיקות ותערובות כימיות של היום, אז בעיקר צמחים. ודברים מהסוג הזה, אדם אוכל צמח, צמח משתלב במערכת העיכול שלו. הוא מאפשר לגוף לחזור אל עצמו, לכוחות שלו. הוא לא רק בא להתמודד עם איזה נגיף מסוים. נחזר נכנס למחזור הדם, כביכול מתפתח הנוגדן במובן שלנו. הוא חלק מהתפתחות האדם מה שאדם לוקח תרופות. ואין לנו מושג כיצד האדם מתפתח. על פי אותו עקרון, אין לנו מושג מה סדרי החיים כדי שהקודש יופיע בנו. וזה האמונה, להיות שלם עם זה. עד כאן העניין הזה. אחר כך הוא מוסיף כאן עוד איזה נקודה, שאולי מעולה קצת, נראה את זה בעזרת השם שבוע הבא. נעצר כאן היום. טוב, להתראות.